טוב, אז בעזרת השם, כאמור, אנחנו ננסה לפתח הערב פן נוסף בעניין יום הכיפורים, ובעזרת השם נקווה שיהיו גם חידושים. השיעור מבוסס יותר על החסידות מאשר על הפן הקבלי, נקרא לזה כך, כך שזה גם כן יהיה שווה לכל נפש, ונוכל גם כן לקחת דברים גם לאלה שלא ממש נכנסו אל תוכן הטכניקה, בוא נקרא לזה, בעניין בתורת הקבלה. כתוב בתורה בפרשת תצווה, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה. כן, אהרון הכהן יש לו כפרה אחת בשנה, ככה כתוב בתורה. חז"ל הבינו מהאחת בשנה הזה שיום הכיפורים נקרא אחת בשנה. התורה קראה ליום הכיפורים בשם אחת בשנה. אחת זה משהו מיוחד, דבר שהוא יוצא דופן. ימים יוצרו ולא אחד בהם, אומרים חכמים, ימים יוצרו, כן? הרבה ימים נוצרו, אבל יש אחד שהוא מיוחד מכל הימים האלה, כן? יום הכיפורים. אחת בשנה. הביטוי אחד, כן? או אחת, יש לו בעצם משמעות עמוקה מאוד. כי אחדות, נגיעה בנקודה האחדותית, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט, וכשיש לנו זכות לגעת בנקודה שכזאת, לא צריך לפספס אותה. כי עניינו הוא מבחינת יחידה שבנפש, שהיא המדרגה החמישית והעליונה מכל מדרגות הנשמה. אנחנו יודעים שהנשמה בנויה, למרות שהיא אחת היא, כלשון הרמב״ם, הנפש אחת היא, למרות זאת הביטויים של האחד הזה, כשנכנסים אל תוך הנשמה, אנחנו מבחינים בחמש מדרגות. חמש מדרגות של נשמה אחת. וכל מדרגה ומדרגה מתלבשת ומגלה פן אחר של אותה נשמה. החלק התחתון של הנשמה נקרא נפש. חכמים אומרים שהנפש מתלבשת בדם. זאת אומרת, באיברים של הדם, בגדול, בכבד. הרוח, שהיא יותר עליונה, מתלבשת בלב. והיא מדרגה שנייה של הנשמה. מדרגה שלישית, לרוב החכמים, כן, באופן גדול מאוד, המדרגה השלישית היא כבר לא בגוף. זאת אומרת, הנשמה, אנחנו קוראים לה נשמה. נפש, מדרגה א', רוח, מדרגה שניים, נשמה, מדרגה שלוש. המדרגה השלישית היא מחוץ לגוף האדם. לפחות, שמעתי שסגולה לשיעור זה לכבות את הטלפונים. המדרגה השלישית היא נשמה, והמדרגה הזאת היא בעצם רוב רובה מחוץ לגוף האדם. דבר עליון, אלוקי, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. יש עוד שתי מדרגות, יותר עליונות, האחת נקראת חיה, והאחרונה, החמישית, נקראת יחידה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כשאנחנו שומעים חיה, כן, זה שורש החיים. כשאנחנו שומעים יחידה, זה משהו מיוחד מאוד. זה האחד, האחד. היחידה זה המדרגה הכי פנימית שאפשר שתהיה, שהיא כמובן לא מתגלת, יש לה כוח של כיסוי, בגלל שהיא כל כך פנימית, כל כך מהותית, כל כך זהותית, שקשה מאוד לדבר אפילו עליה. מלך המשיח שיגיע, יגיע לעולם הזה עם מדרגה של חיה. ורק לאחר עבודה מסוימת בעולם הזה, הוא יקבל יחידה. ועם היחידה הוא יגיע למצב הכי עליון שלו. אבל כבר בחיה זה כבר נקרא גאולה. תשימו לב איפה זה יחידה. אני מתרגם לכם את זה בעולמות. נפש, המדרגה התחתונה, זה כמו עולם העשייה. רוח זה כמו עולם היסירה. נשמה כמו עולם הבריאה, חיה כמו עולם האצילות, יחידה זה עולם קדמון, אדם קדמון. אדם קדמון זה עולם עליון מאוד, כן, מי שכבר שמע את המושג הזה, אנחנו לא מדברים על אדם הראשון שהיה לפני האדם שאנחנו מכירים, כן? אלא עולם רוחני מאוד שנקרא אדם קדמון. בספרים, אולי תתקלו גם בספר, במפתחות הגן, בראשי תיבות א' ק' אק. האדם הקדמון, כן, אדם קדמון זה מדרגה עולמית עליונה מאוד של עולם פנימי. הביטוי לדבר הזה בנשמה זה יחידה. הצילני מיד כלב יחידתי, כן? אנחנו צריכים להיזהר מאוד, הנקודה הזאת היא נקודה של דבת עינו של הקדוש ברוך הוא, הנקודה ה... כן? קחנה את בנך, את יחידך. אם אנחנו מדברים על מדרגה כל כך גדולה שנקראת יחידה, והתורה קוראת ליום הכיפורים אחת, אחת ויחידה, זאת אומרת שאנחנו ביום הכיפורים במדרגה החמישית העליונה ביותר שקיימת בכל מדרגות הנשמה. עכשיו אתם מבינים למה ביום הכיפורים יש חמש תפילות: ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה. בנעילה אנחנו נוגעים ביחידה. עוד פעם, יום הכיפורים זה יום אחד, אבל בתוך תוכן היום יש הדרגתיות, יש עלייה, אנחנו עולים בתוך היום. כמו בשבת, תוך היום אנחנו עולים, למרות שזה חטיבה אחת, שבת שמה, בתוך השבת יש עליות. ביום הכיפורים יש עליות, עליות רוחניות מאוד עליונות. אני לא יודע אם הבנתם על מה מדובר כשאנחנו מדברים על אדם קדמון, על יחידה, כן, מדרגתו של מלך המשיח בסי. לכן יחידה שבנפש היא המדרגה החמישית העליונה מכל מדרגות הנשמה, והוא הטעם שביום הכיפורים יש חמש תפילות, כי אז מאירים כל חמשת שמותיה של הנשמה כפי שהם כלולים באחת, ביחידה שבנפש. כמובן כל מדרגה כוללת את כל המדרגות שמתחתיה, לכן היא נקראת גדולה יותר. כן, אדם גדול זה לא שהוא עזב את המדרגה שהוא היה קטן והוא נהיה גדול, הוא נהיה גדול שכולל את הקטן, כן? כי אין דבר כזה לגדול ולעזוב את המדרגה לגמרי, כן? אין דבר כזה. אנחנו בונים מדרגה על מדרגה שקיימת, לכן כל מדרגה העליונה כוללת את כל המדרגות שמתחת. כשמגיעים ליחידה זה כמובן כולל את כל החמישה, גם היא עצמה ועוד ארבע, הכל כלול שם, הכל גנוז שם, הכל בפוטנציאל, בכוח, עדיין לא בגילוי, כמובן רחוק הגילוי. גם בחיה אין גילוי עדיין. בנשמה מתחיל הגילוי. ברוח הוא קצת יותר חזק, ובנפש הוא מתגלה ממש. אז תתארו לעצמכם מה יש במדרגה החמישית הזאת. מה זה אומר במילים פשוטות? גילוי העצמות והמהות. זאת בחינת היחידה. הגילוי הזה, גילוי העצמות והמהות בחינת יחידה, הוא אשר מעניק ליום הכיפורים את הכוח לכפר מצד עיצומו של יום. כך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, עיצומו של יום מכפר. זאת אומרת, אני לא עושה כלום, מגיע היום הזה שנקרא יום הכיפורים, ועצם העובדה שהיום עובר עליי, יש קצת כפרה בעולם. זה נקרא עיצומו של יום מכפר. אם חזרו בתשובה, לא חזרו בתשובה, יש בגמרא דיון. האם מי שלא חזר בתשובה, יום הכיפורי פועל עליו, ויש שטוענים שכן, אפילו בלי תשובה. זאת אומרת שיש כוח ביום הזה, כל כך חזק, שבעצם עצמותו, הגילוי שלו, עצם העובדה שהוא נמצא כאן, זה כבר מספיק. אולי אפשר להמחיש את זה בדברים שאנחנו כן יכולים להרגיש. לפעמים אתם נמצאים במרחק, כן, בין כל האנשים שיושבים כאן, בלי עין הרע, יש הבדלים. הבדלים במוח, הבדלים במחשבה, הבדלים ביכולת. אבל אם אני מכניס עכשיו אדם גדול מאוד, כן, תתארו לעצמכם, נגיד ככה, סתם, שרבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, נכנס עכשיו. הזמנתי אותו לשעה תשע והוא מגיע. כל כולכם כאן, כן, תרגישו שיש ניקיון שעובר דרככם בגלל שהוא נמצא כאן, בלי שיגיד לכם כלום, הוא לא מדבר איתכם. הוא רק בא ויושב. למה? כי כשאור גדול מופיע במדרגה שהיא לאין ארוך הרבה יותר גדולה ממה שיש, מהמציאות, האור הזה פועל ממילא, לבד. זה נקרא אצילות. אדם אציל לא צריך לדבר איתכם. אתם רואים אותו ויש לכם חשק להשתנות. אתם גרים בקרבתו ואתם משתנים לבד. הוא לא מדבר איתכם, הוא אף פעם לא דיבר איתכם. אבל הוא גר ליד. הוא באותו אזור. הוא עובר לידכם. ראיתם אותו. יש מדרגה כזאת שפועלת בלי ההתערבות של האדם. זה נקרא עולם שמעשיל, שנותן, משדר כוח שכזה. יום הסיפורים, אם הוא במדרגה כל כך גבוהה, אז בוודאי ובוודאי שהוא פועל את הפעולה הזאת של כפרה מחמת עיצומו של יום. רק בגלל שהוא כאן. בגלל שהגיע התאריך של יום הכיפורים, יוד לחודש תשרה, זהו. יש כפרה בעולם. נאמר על יום הכיפורים בויקרא, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אתם מכירים כולם את הפסוק הזה? אנחנו חוזרים עליו כמה וכמה פעמים ביום הכיפורים. בלי סוף. כי ביום הזה יכפר עליכם. כי ביום הזה, כי בתוך היום הזה יש כפרה. לא שמגיע התאריך ואני מכפר. עיצומו של יום. התוכן של היום יש בו את הכוח הזה. אבל אנחנו היום בעזרת השם נלמד וננסה לדייק על המושג הזה לפני השם. לפני השם תתארו. וצריכים אנו להבין, כן, יש לנו כמה, כתבתי את השיעור היום בבוקר, אז תסלחו לי על הדילוגים, וצריכים אנו להבין למה התכוונה התורה כשאמרה לפני השם. מה זה לפני השם? במובן הפשוט, לפני השם זה כשאנחנו נמצאים בבית המקדש, אז אנחנו פני השם. אבל כאן אולי לא מדובר בבית המקדש, לאו דווקא. כנראה שזה יום שלפני השם תתהרו. אני לוקח את הלפני השם ומסביר אותו כמו שהוא. לפני השם, זאת אומרת, לפני השם. יש דבר כזה לפני השם? איך אפשר לעלות לפני השם? לפני השם. לא. לפני השם זה קודם במדרגה. מה זה אומר? אני לא מבין. אבל אני רוצה להבין. כתוב, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, וכאילו כתוב כאן, זה לא כתוב, אבל אני מגלה לכם, בתנאי שזה לפני השם. אז תתארו. זאת אומרת, אם אין לפני השם, אין כפרה. אז איך עולים, איך הולכים, איך מגיעים למדרגה שמקראת לפני השם? מה זה לפני השם? גם אם אנחנו נגיד לפני השם, פנים אל פנים, כן? לפני השם תתארו, אז זה מדרגה עליונה מאוד, כי פנים זה פנים. אז אפשר גם לתרגם. כל עוד ולא הגעת לפנימיות השם, אתה לא יכול להתכפר. אתה לא יכול להתטהר. לפני השם, לפני שמו של הקדוש ברוך הוא, כי בתורה לא כתוב היי, כתוב י' כו' כ', לפני י' כו' כ', לפני שמו של הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו פה שיעור שלם. ונקדים במה שכבר למדנו, כי נתינה שם, גם פה זה קפץ, צריך להוסיף שם, כי נתינת שם היא הגדרה בכל מקום. ברגע שאני נותן שם לדבר, אני מגדיר אותו. וכל הגדרה היא בגדר צמצום גבול ומידה. כי אם אני מסוגל לתת שם, אז כבר יש לי דבר שאני יכול לאחוז בו. אם אין שם, אני לא אוכל בכלום. שמו של חפץ, כן? למשל אני מדבר על הקוס, אז עכשיו הגדרתי אותה. שמו של חפץ או שמו של אדם, ראובן, שמעון, לוי, בא לגלות הערה מסוימת של המהות. הוא בא לגלות לי מה זה הדבר הזה. כי ברגע שיש לי שם, אז יש לי כבר שם. יש לי כיוון. אם אין לי שם, אין לי שם. אני לא הולך לשום מקום, אני לא יודע מאיפה זה בא ולאן זה מגיע. אני חייב להגדיר. ברגע שאני מגדיר, אני נותן כיוון לדבר. גם שם של בן אדם זה כיוון לחיים שלו. כל אחד והשם שלו, יש לו כבר כיוון, מסלול בתוך החיים שלו בלי שהוא יודע. ההורים שלו קיבלו בנבואה, ברוח הקודש, שם. זאת אומרת שהילד צריך להגיע לשם, לכן נותנים לו שם. והשם מאפשר להתייחס אל העצם או אל האדם. וככה אנחנו מדברים בינינו. אנחנו קוראים בשם. נתינת שם לדבר זה גם כוח. כשלא אוהבים אדם, לא מסוגלים אפילו לומר את השם שלו. כשאוהבים אדם, אומרים את השם שלו. תעשו עבודה פשוטה. בבוקר כשאתם רואים בן אדם שאתם אוהבים, תגידו לו בוקר טוב והשם. זה סיפור אחר לגמרי. נתתם לו כבר חיוך, יש לו כבר כוח מיוחד. זה לא כמו אהלן, בוקר טוב, היי, כן, עוד מעט יהיה, רק מקצרים. כשנותנים שם, נותנים כוח. לכן מאוד צריך להיזהר גם כן, לא להוציא שמות של דברים שליליים, של אויבים. כי כל פעם שאומרים שם, נותנים כוח. לכן אומות העולם שקוראים לנו ישראל, כל פעם שהם קוראים לנו ישראל, זה מוקלט, אבל עוד מעט זה הגאולה, לא חשוב, הם נותנים לנו כוח. כל פעם שאומות העולם, אתם לא מבינים כלום, מדברים בערבית, חדש בבית גדל בן ישראל, ברגע שהם אמרו את זה, זה נותנים נתינת כוח. תמיד. כי זה נותן לנו עוד פעם את האנרגיה, את הכיוון ואת המסלול שלנו כעם ישראל. מה זה ישראל וכו' וכו' וכו'. נתינת שם זה כוח. שמו של הקדוש ברוך הוא בא אף הוא לגלות הערה מסוימת של מהותו התברך המתלבשת בעולם. ברגע שאני נותן שם, תבינו טוב, זה הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך שמו, למרות שהוא אין סופי, השם שנתתי הוא כבר יחס. כי אם לא, לא הייתי מסוגל אפילו לתת שם. האם אפשר לתת שם לאין סוף? אין שם לאין סוף. אין לו הגדרה. אין תפיסה. הזוהר אומר, אין סוף. איך מגדירים אין סוף? דלת מחשבה תפיסה בכלל וכלל. ששום מחשבה לא יכולה לתפוס, לאחוז, להבין שום דבר, כלל וכלל. אז מה זה השמות שאנחנו נותנים? י' כ' אלוקים, סבקות, אל, אדנות, שינדלת י', כן, כל השמות האלה מה זה? אלו ביטויים של הפעולות של האינסוף. אבל זה לא האינסוף. לאינסוף אין שם. לכן הוא נקרא אינסוף. זה לא שם. כל שם, אפילו השם י' כ' ו' כ' שהוא שם העצם, כן, העצמות, גוף האילן הקדוש, אפילו השם הזה, ברגע שאני רואה י' כ' ו' כ', אני רואה אותיות, נגמר הסיפור. זה כבר לא אינסוף. עוד פעם, צריך להיזהר, כי י' כ' ו' כ' זה השם הכי עליון, הכי גבוה שיש. אבל הוא עדיין מתלבש במימדים, למרות שהוא מעבר לעולם הזה, במימדים של זמן. כי י' כ' ו' כ' זה אותיות היה, זה אותיות הווה, וזה אותיות יהיה. זאת אומרת שזה גם כן מדבר על זמן. ברגע שאתה מדבר על זמן, אתה מתייחס לרמות של העולם הזה. זה מובן? אמנם, יש הבדל עצוב, צריך להיזהר, בין השם שנותנים לאדם לבין השם של השם. מה ההבדל? שמו של אדם מבדיל אותו בין אחד לשני. אם קראתי ליצחק, זה לא דוד. זאת אומרת ששמו של אדם מבדיל אותו משאר העולם. בעוד, וזה ההבדל, ששמו של הקדוש ברוך הוא סוד החיים וכלל קיומו של העולם. זה הבסיס לכל העולם. זה השם שהוא לא שם שהוא שונה ממישהו אחר, כי אין מישהו אחר. הוא אחד ואין שני לו. אין שני. כשהפסוק אומר, אני השם לא שניתי, כן, זאת אומרת, אין בי שינוי, וגם בגלל שאין בי שני. כי שינוי זה כבר שני. כשאין שני, אין שינוי. אז אצל הקדוש ברוך הוא, השינוי לא חל. אין דבר כזה שינוי. למה? כי הוא אחד. כך הוא אומר בשער הייחוד והאמונה, בעל התניא זצ"ל. אז אנחנו מתקדמים לאט לאט. אנחנו עכשיו מדברים על שם, שם. עוד מעט אנחנו, אתם רואים, אנחנו הולכים להגיע למה? ללפני השם. בינתיים אני בשם. אני חייב לדעת מה זה שם. אם אני לא יודע מה זה שמות, קשה לי. אדם הראשון נתן שמות לבהמות, לבעלי החיים. זה החוכמה של אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא הושיב אותו וראה את כל הבהמות, כל החיות, והתחיל לתת להם שמות. ברגע שנתן להם שמות, נתן להם חיים. הם לא היו חיים, הם היו כפואים. הכל היה כפו. הכל היה כאן בלי להיות, בלי לחיות. אדם הראשון נתן שם והתחיל לתת חיים לדבר. אני חוזר, כשנותנים שם, נותנים אנרגיה. זה קוד. זה גם מספר. אותיות זה מספרים. אתה נותן מספר, אתה נותן קוד לאותו דבר, לאותה חיה, והיא מתחילה לחיות לפי האנרגיה שקבעת בשם הזה. צריך חוכמה גדולה כדי להגיד שהדבר הזה שעובר פה נקרא פרה. זה לא פשוט. בצרפתית לא הצליחו. קוראים לזה בש. זה רחוק מפרה. כן? דרך אגב, אחת העובדות שהקדוש ברוך הוא דיבר בלשון הקודש בעברית ולא בצרפתית ולא באנגלית ולא בספרדית זה בעניין אדם וחווה. כתוב, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה. למה אישה? כי מאיש לוקח הזאת. זאת אומרת שהאישה באה מהמילה איש. בשום שפה בעולם אין דבר כזה, רק בעברית. אין בכלל קשר בין איש לאישה בשום שפה בעולם. בעברית כן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר בתורה הוא מדבר בעברית. זאת אומרת שכשהעולם נברא הוא נברא בלשון הקודש. הכוח האלוקי המתלבש בטבע מופיע בשם אלוהים. זה השם שמתלבש בתוך הטבע, שמעתם כבר אולי מיליון פעם שזה בגמטריה הטבע, 86. כן, הכוחות של הטבע. בסדר? והכוח שמעבר לטבע ומחיה את כל המציאות כולה הוא שם י' כבקה. אז יש לנו את שם אלוהים שבתוך הטבע ושם הוויה י' כבקה שמעל הטבע. אבל גם שם הוויה ברוך הוא, למרות שהוא מבטא את המהות האמיתית שאינה מצטמצמת למימדי העולם, הרי ששם זה הוא ביחס לתחתונים. עוד פעם, כי אם לא היה יחס לתחתונים, אין שם. שהרי באופן כללי, כל שם בא להורות על סוג הקשר שקיים בין האלוהים לבין העולם. והנה, יום הכיפורים בא והופך את כל הכללים. מה קורה ביום הכיפורים? רעיון התשובה והסליחה סותר את החוקיות שבמערכת הטבע וסדרו של עולם. יש כאן חוקים חדשים שלא ראינו עד עכשיו, ולכן יש סליחה וכפרה. זה דבר שהוא בלתי תפיס בשכל האנושי. אין דבר כזה סליחה. אין דבר כזה. אדם שקופץ מהחלון ובאמצע הוא מתחרט, אין מה לעשות, כן? אצל היהודים יש מה לעשות. יש דבר משגע, כן? אי אפשר להבין את זה. כל נזק, כן, בדרך כלל, כל נזק שנעשה בעולם משאיר קטנים לפי שהעולם בנוי על חוקים של סיבות ותוצאות. כן, יש סיבה, יש תוצאה, עשית ככה, נגרם כך וכך. אין מה לעשות. ככה זה העולם הזה, העולם זה סיבה ותוצאה. ואדם שנגע באש יקווה, בוודאי, יש לו קביעה. אז איך פועלת הסליחה? אני לא מבין. אדם חטא ביום חמישי שעבר בשעה 5. יש כבר קטם, נכון? איך הקטם הזה נעלם? האם האדם חוזר לשם? זה עבר, נגמר. מה קורה? איך יש סליחה? איך יש כפרה? לכן הסליחה והכפרה הן מדרגות שיונקות את כוחן ממדרגה שהיא למעלה מחוקי הטבע. חייבים לומר את זה. כי בחוקי הטבע זה רק סיבות ותוצאות. אין אפשרות לצאת מזה, זה מעגל. מעגל סגור. רק יום שנמצא מעל ולפני כל ההגדרות והצמצומים, רק יום כזה יכול לפעול פעולה שמוחקת קלקול, מוחקת, או הופכת אותו לתיקון, עוד יותר חזק. לא רק מוחקת, אלא הקלקול הופך להיות תיקון. איפה ראינו דבר כזה? אין, לא קיים. זה מושג יהודי, זה מושג אלוקי. בגלל שזה לפני החוקים של היקום. זה מדרגה שהיא עליונה. היא לא תפוסה, היא לא כלולה בתוך המערכת של החוקתיות הזאת של סיבות ותוצאות. יום הכיפורים הוא אכן יום כזה שנמצא לפני השם. מי אומר לנו את זה? התורה עצמה, הקדוש ברוך הוא עצמו. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטותיכם. למה? כי לפני השם. לפני השם. זה לפני השמות, לפני ההגדרות, לפני הצמצומים, לפני שם יות כבקה. זה מה שכתוב בפסוק. יום שהוא מעבר לעולמות ואינו מוגדר בשום שם, ולכן הוא נקרא אחת בשנה. שמעתם פעם יום שנקרא אחת בשנה? יום הכיפורים נקרא אחת בשנה. אחת מלשון מיוחד שאין עוד לידו. ימים יוצרו ולא אחד בהם. משהו מיוחד. הגמטריה של השטן, כן? זה כמה? 364. ויש יום אחד שהוא מעבר, מחוץ. יום הכיפורים. זאת אומרת שהשטן שולט 364 ימים בשנה חוץ מיום הכיפורים. אין לו שליטה שם. למה? כי זה לא יום, כי הוא לא יכול לאחוז בו, לא יכול לקפוץ שם. הבחינה שהיא לפני השם היא המהות עצמה. אז מה אני חייב לומר? שלפני השם זה המהות, זה הדבר בפנימיותו, זה התוכן, זה החיים עצמם בשורש. ובפי המקובלים, איך קוראים לזה המקובלים, למדרגה הזאת שהיא לפני כל הדברים האלה? המקובלים קוראים למדרגה הזאת עתיק יומין. שמעתם פעם עתיק יומין? או יש כמה שמות, עתיק הקדישה, או עתיקה, עתיק הסתימאה, כל מיני שמות, עתיק יומין. מה הפירוש של המילה הזאת, של המושג הזה עתיק יומין? מסבירים לנו חכמים שנעתק ונבדל מכל זמן. יש העתק, כן קופי, יש העתק, אבל יש גם העתק, חיתוך, ניתוק. יש כאן סוד גדול. עתיק יומין מעתיק את כל מה שיש למעלה, כי יש עוד גם למעלה מעתיק יומין. כי אנחנו מדברים כאן על מדרגות שהן הרבה הרבה למעלה ממה שאנחנו בכלל יכולים לדבר עליו. אבל אנחנו לא נכנסים כמובן. זה מעתיק את הכל למטה. אבל זה גם כן נעתק, זה מובדל, זה קודש. אפילו שם י' כבסקה ברוך הוא מתייחס לכל הזמנים, אף על פי שהוא עצמו נמצא למעלה מכולם, כמו שראינו מקודם. כן, היה, הווה, יהיה, כל זה אפשר לכתוב עם י' כו"ב. כל זה הגדרות של זמן. בחינת עתיק היא מה שאומרים כאן: אני הוא עד שלא נברא העולם, ואני הוא אחר שנברא העולם. זה התפילה שאנחנו אומרים כל בוקר. מה זה המדרגה הזאת של עתיק? אני לפני הבריאה ואני אחרי הבריאה אותו אחד, לא השתניתי, אין שינוי. מדרגה שהיא לא מתלבשת בעולמות האלה. מה שהיה לפני ומה שיש אחרי אותו דבר, אין שינוי. ובליקוטי תורה לרבי שניאור זלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בויקרא כ"ט, תשימו לב מה אומר כאן הרב ז"ל: יום הכיפורים, יום התשובה, הוא התגלות עתיקה קדישה. כך אומר בעל התניא. היום הזה, יום הכיפורים, המדרגה הזאת שנקראת עתיק יומין, היא מתגלת בעולם. איך יכול להיות דבר כזה? אמרנו שזה בכלל לא מתלבש כאן. נכון, זה לא מתלבש. זה לא מתלבש. זה כאן בלי להיות. עוד מעט נבין. יש מדרגה שהיא יורדת לעולמות האלה, או שאנחנו עולים אליה, והיא לא יכולה להתלבש בדרך כלל. זה לא טבעי שהיא תתלבש כאן, כי היא מעבר לטבע. אין לה קשר לטבע, זה קודש. קודש זה מובדל. פרוש. קדושים תהיו, פרושים תהיו. קדישה, עתיקה קדישה, קורא לזה בזוהר הקדוש, וכאן הבעל התניה מביא את זה, סתימה דקול סתימים, כן, זה בארמית. סתום מכל סתום. אל תחפש, אתה לא תבין כלום, הכל סגור שם. אי אפשר להתכנס. זה צופן שאי אפשר לחדור בפנים. שלמעלה מבחינת גולגלת, כך אומר בעל התניה, זה למעלה מהגולגולת. אנחנו לא מדברים על הגולגולת של האדם, כן? אנחנו מדברים על גולגולת של עולמות עליונים. כן, כבר בגולגולת של האדם יש את המוח, וגם במוח הגשמי אנחנו לא מבינים הרבה. כן, כל מי שחז ושלום יש לו דבר קטן במוח, אנחנו רואים את התוצאות. וכאן אנחנו מדברים על המוח העליון. גולגלת וכתר דאריך אנפין. כתר דאריך אנפין, תשימו לב, זה לא אריך אנפין, זה כתר דאריך אנפין. אריך אנפין זה כבר מושג של כתר. כתר דאריך אנפין זאת אומרת מדרגה שאנחנו לא יכולים לדבר עליה בכלל. וזה יום הכיפורים, זה מה שאומר לנו פה רבי נחמן, רבי שמיר זלמן. אז מה זה היום הזה? מאיפה זה בא? במה זכינו שיהיה לנו יום כזה בכלל? מה זה המתנה הזאת של הקדוש ברוך הוא? וכמה אנחנו לא מבינים מה יש ביום הזה? אתם לפעמים אנשים הולכים ליום הכיפורים וחושבים בראש שזה תשעה באב. מספר שתיים. אותו פרצוף. שמשמור. לא היו ימים טובים לישראל כתו באב ויום הכיפורים. שבהם יוצאות בנות ירושלים וחולות בקרמים. כן, הבנות היו יוצאות ביום הכיפורים, לחפש חתן. בקרמים, כן? היו מתלבשות בכלי לבן שאולים, בסמלות לבנות. שמלות אומרים בעברית. שמלות לבנות. ואחת נותנת לשנייה, כדי לא לדעת מאיזה משפחה היא, מענייה או עשירה. זה מה שעושים ביום הכיפורים? אוי ואבוי, מה זה, שידוכים? והבנים איפה הם? לא בבית הכנסת, הם מהצד השני של הגדר של הקרן. ואז האישה עוברת, הבחורה ואומרת לו, בחור, סע עיניך וראה מה אתה בורר לך. תרים קצת העיניים, כן? כי הוא מתקן תמיד למטה. תרים את העיניים, תסתכל מה, מי אני? כן? אז כל אחת הייתה מדברת. אל תסע עיניך בנוי, אינך במשפחה, כתוב שאלה המכוערות. אמרו, אל תסתכל שאני לא יפה, אבל אני, המשפחה שלי משפחה טובה. ואחרת אומרת, כן, אישה יראת השם, היא תתהלל, אני יש לי יראת השם, וכו', לכל אחת הייתה באה ואומרת מי היא. והבחור אחר כך צריך גם הוא להגיד משהו, מסכן, הוא רק מסתכל. כן, אז הוא אומר לה, כן, שלמה המלך, הוא כבר חושב שהוא שלמה המלך. ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, כן? אז יש שם החיבורים. אז מה זה היום הזה? אנחנו כבר לא מבינים כלום. היום, היום, במציאות שלנו היום, אנחנו רחוקים מהמצב בכלל, איך היינו ביום כיפור רגיל. אנחנו לא מבינים מה זה יום כיפור. למה זה קורה? בהרבה תחומים דרך אגב זה קורה לנו, כי אנחנו רחוקים. נשים בזמן התנך, אפילו בזמן התורה, כן, התנך, לא היו יודעות מה זה דם. אין דם, אין מחזור, אין דבר כזה. היום כל האישה זה מחזור. לא היה דבר כזה. היא הייתה בהיריון, יולדת, שנתיים מניקה, אין דם. ברגע שהיא הפסיקה להניק, עוד פעם יולדת. בהיריון, כל החיים שלה היא הייתה אולי פעם אחת נידה לפני החתונה. זהו. לא הייתה נידה. וכשנגמר הזמן, נגמר. אין. לא היה דם. היום אנחנו במציאות אחרת לגמרי. ועוד כמה וכמה דוגמאות שאני יכול להביא לכם, שאנחנו במציאות שונה לחלוטין. יום הכיפורים אנחנו לא מבינים מה זה. לא מבינים. ממילא כשאנחנו לומדים מאיזה מדרגה הוא יורד היום הזה, אז על אחת כמה וכמה שאנחנו כבר מבינים שאין מה להבין כאן. עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר מה זה עיצומו של יום. העצמות של היום, הפנימיות של היום הזה, שאתם רואים מאיפה זה בא, מחפר. במדרגה עליונה זו, של סובב כל עלמין, כן? זה מדרגה של סובב כל עלמין. זה מדרגה שהקדוש ברוך הוא מסביב, כן? יש את הממלא כל עלמין ויש את הסובב כל עלמין. זה מדרגה של סובב, כן? זה מקיף. מקיף זה לא רק פיזי, כן? זה מנטלית, זה מוחשית בשכל. זאת אומרת, דבר שמקיף אותך, אתה לא תופס אותו. נכון? זה יותר חזק ממך. זה יותר עליון מהמדרגה שאתה נמצא בה, לכן אתה לא אוכל בשום דבר. אתה לא יכול להבין. כשאתה אומר, השיעור הזה, הוא מקיף אותי. זאת אומרת שלא הבנת אותו. אבל אתה מרגיש שיש מין סוכה. אני אומר בכוונה, כן? כי סוכה זה גם כן אור מקיף. ואז אנחנו קצת מהאור המקיף הזה מנסים להביא חלקים עם הלולב. שיכנס לנו קצת. כן? הולכים להביא חלקים, כן, מכל הכיוונים, אולי ייכנס לנו משהו בראש. אבל אנחנו במקיפים. דבר שמקיף זה בעיה, כי אתה לא תופס אותו. אז מה עושים? צריך שהמקיף הזה יהפוך להיות פנימי. אני צריך לבלוע את המקיף הזה. זאת אומרת, כל שנה אני צריך להיות יותר גדול. ומה ששנה שעברה הקיף אותי, השנה הזאת הוא כבר פנימי, אכלתי אותו. ואז נותנים לי מקיף חדש. וזה נקרא ילכו מחי אל חי, ילכו מסוכה לסוכה. כל שנה הסוכה יותר גדולה, לא מבחינת סימטרים, כן? מבחינה עליונה, מבחינת של מודעות. כי אתה בולע את מה שהקיף אותך אתמול. אתמול פתחת ספר, לא הבנת כלום, היום אתה פותח ספר, פתאום אתה מבין מה קרה. אתמול זה היה מקיף, היום זה הופך להיות פנימי. במדרגה כזאת, הקדוש ברוך הוא סובל את הכל. מה זה סובל את הכל? הוא כבר לא מתייחס למדרגות הקטנות שלנו. זה מדרגה של למעלה מכל המדרגות. כי מגובה וגודל כזה שאינו נתפס בדעתנו כלל, כל המעשים שבכל העולמות שווים ביניהם. אין כבר גדול, קטן, רע, טוב, אין כלום. זה כל כך גדול שהוא לא רואה את ההבדל בין הדברים הקטנים. אפילו שיש הבדלים גדולים כאן, אבל ביחס לגודל הזה הכל נראה שווה. מחמת ריחוקם ממדרגת האינסוף, כי אנחנו כל כך רחוקים מהמדרגה הזאת שההבדלים בינינו כבר לא הבדלים, לא נחשבים להבדלים. הנביא ישעיהו מגדיר זאת כך: אני עשיתי ואני אשא, ואני אסבול ואמלט. זה המדרגה של הקדוש ברוך הוא, שיכול לסבול הכל. במדרגה כזאת גדולה, בגובה כזה סובלים הכל, אפילו החטאים הכי גרועים של האדם. יום הכיפורים יש מדרגה כל כך גדולה שזה סובל גם את זה. אל תפחד, אתה יכול לבוא לבית כנסת גם עם החטא הגדול הזה. אל תתייאש, אתה לא מת. יש מדרגה של תיקון. למה? יש לך מזל, כי החטא הגדול שלך אפילו ליד הרב זה אותו דבר ביום הכיפורים. מעניין. למה? כי אנחנו כל כך רחוקים שנינו מהאין סוף, שהחטאים הגדולים שלי והצדקות שלו, הצדקות שלו, זה אותו דבר ביחס לאין סוף. ולפלאות, זו אופטימיות גדולה מאוד, שאדם, לא חשוב באיזה מדרגה הוא נמצא, יכול להופיע ביום הכיפורים. השנייה, אני לא אומר שאין כאן סליחה, כן? יש כאן שתי דרגות, יש סליחה וכפרה, כן? אנחנו קצת מבלבלים בין שתי הדרגות האלה, כן? סליחה וכפרה, כן? או תשובה וכפרה, או יותר חמור, אנחנו לא מבינים כלום. תשובה זה עבודה של האדם. זאת אומרת שהאדם מטפל בתשובתו. כפרה זה כבר לא תלוי בך, זה מלמעלה. כפרה זה בא מלמעלה. רק משם מסוגלת לבוא כפרה לאדם, רק ממדרגה כזאת. מה זה כפרה? מה זה לכפר? הכפרה היא הסרת הלכלוך והחציצות מעל הנשמה התאורה. אני שואל אתכם שאלה אחרת, למי יכולה להיות כפרה? מה? למי שלכלך? למי שחטא? אני אקח לכם את זה הפוך. אי אפשר שתהיה כפרה אם מתחת, בפנים, זה לא קדוש. הבנתם? כפרה זה רק להוריד לכלוך. זאת אומרת שמתחת מה יש? קודש, טהור. זאת אומרת שזה לא עניין של חטא. כפרה זה לא למי שחוטא. זה דווקא למי שהוא צדיק בפנים. ומי זה? עם ישראל. רק לעם ישראל יש כפרה, כי עם ישראל הוא טוב בפנים וכל החטאים הם רק בחוץ, וכפרה זה לעשות ככה. זהו. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא עושה ככה, הוא עושה ככה למי שבפנים, מתחת הוא טוב, זה נקרא כפרה. אתה יכול לעשות ככה לדבר שהוא רע מבפנים, לא עוזר כלום, זה לא כפרה, כי הפנים הוא מלוכלך. עם ישראל הוא נקי בתוכן, יש לו נשמה אלוהית, ולכן יש מושג כזה שנקרא כפרה, כי זה רק להוריד את הלכלוך עם מפית, סמרטוט, כן? יש לי חולצה, יש קטן, החולצה שלי, כשאתה רואה את הקטן, היא חולצה לבנה, כן או לא? כן. למה? כי הקטן הוא רק חיצוני. אני מכניס אותה לכפרה, זה נקרא מכונת כביסה, ועוד פעם יוצא לי חדש, נכון? אין כלום, אין זכר לקטן. למה? כי זה היה קטן חיצוני, מעל. החולצה תמיד הייתה לבנה, גם כשהקטן היה על החולצה. אתה אומר לא חולצה של ליתן, זה חולצה לבנה. יהודי, אף על פי שחטא, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. אתה לא צריך לקרוא לו בשם הקטן. תשימו לב. זאת אומרת שכפרה שייכת רק למישהו טהור בתוכן. בפנים. עד שחוזרת היא אל המראה הראשוני והמקורי שלה. זאת אומרת שהנשמה היא פשוט התלכלכה, על זה קראנו בשם קליפות. מה זה קליפות? היא בחוץ כמו קליפה על הפרי, לכן קוראים לזה קליפות. אתה מוריד את הקליפה ויש לך תמיד אותו פרי בפנים. כל החטאים של עם ישראל זה חיצוני, זה רק קליפות. בפנים קודש. מי שמסוגל לראות את זה רואה בכל יהודי ויהודי נשמה גבוהה מאוד. זה אלוקות בעולם הזה. שלמה המלך כתב בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. קדוש ברוך הוא, תמשוך אותי, אני רוצה ששנינו נרוץ, נרוצה, אני רץ. ואחר כך המשיך, הביאני המלך חדריו. תשימו לב, יש פה בעיה של זמן. ליקוטי תורה כותב, מושכני הוא לשון להבא, תמשוך אותי, עוד מעט. והביאני זה לשון עבר, הוא כבר הביא אותי. אז יש בעיה. אם אתה אומר, מושכני אחריך נרוצה, היית צריך להמשיך, הביאני אל חדריך. אתם איתי או אני לבד? זאת אומרת, יש כאן דיוק גדול. שלמה המלך לא אומר סתם, כן, משחק עם הזמנים. הוא יודע למה. והיה לו לומר, תביאני. אלא כתב, הביאני. כבר בעבר. לשון עבר. למה? תשמעו מה אומר בעל התניא. כי הנשמה הייתה למעלה, טרם ירידתה בגוף. אז הביאני חדריו, זה מזמן, הייתי כבר בחדר שלו. אני נשמה אלוקית, הייתי בחדר של הקדוש ברוך הוא, הביאני בעבר, זה כבר היה, לפני שבאתי לפה. שמלמדים אותה כל התורה כולה, והן הן חדריו, זה המקום שנקרא חדרים של הקדוש ברוך הוא. בצורה אינטימית יותר, כן? המלך מביא את הנשמה לחדר, אתם מבינים מה זה אומר? זה ייחוד שאין כמותו. ולכן על ידי זה גם אחר כך, כשנתלבשה בגוף חומרי, כשהנשמה יורדת לפה, אתם חושבים שהיא שוכחת? היא לא שוכחת, יש רק עליה מסכים, רק קליפות, אבל הנשמה לא שוכחת שום דבר. היא אומרת כל רגע, אני זוכרת, הייתי בחדר של הקדוש ברוך הוא. עם כל זאת, אז היא אומרת עכשיו מושכני, תמשוך אותי בחזרה, על ידי שכבר הביאני, בזכות שכבר הביאני, אז תמשוך אותי שוב. במילים פשוטות, יהודי תמיד סובל. תמיד. למה? כי הוא תמיד זוכר בתת מודע את המדרגה שממנה הוא בא. ולכן הוא תמיד מרגיש את החיסרון של המדרגה שבה הוא נמצא. תמיד זה פחות. לא יכול להיות. הכפרה היא חזרה אל הזהות. תשימו לב מה זה יום הכיפורים, כן? זה עוד יומיים. זה יום שאנחנו צריכים להבין מה קורה. הכפרה היא חזרה אל הזהות. לכן רק מי שנקי בעצם, רק מי שבריאתו היא סגולה מיוחדת ואלוהית, רק הוא יכול להתכפר. זאת אומרת, הכפרה שייכת רק לנקיים. אתם מבינים מה קורה כאן? על ידי התנתקות מכל מה שזר לאיש ישראל. אי אפשר כבר להגיד את המילה הזאת בלי לחייך. כל השמות כבר מחוללים. כל השמות כבר מפריעים. אנחנו בדור מעצבן מהבחינה הזאת. אתה אומר שלום למישהו, כולם אומרים, איזה שלום, כבר שלום. שלום זה השם של הקדוש ברוך הוא, עשינו חילול של השם. על ידי תהליכים שהם לא שלום. עושים חילול של השם האמיתי. אסור להגיד שלום במקווה. זה שם של הקדוש ברוך הוא. לא אומרים שבת שלום בתוך המקווה. אסור. שם מותר להגיד איי, ביי. כן? לא אומרים. על ידי התנתקות מכל מה שזר לאיש ישראל, אז מה אנחנו צריכים כן לעשות? להתנתק מכל הזר. מכל מה שלא מתאים לי. מתגלה נקודתו היסודית של שורש החיים. נקודה שהיא לפני הזמן, זו המציאות שבפועל. אני צריך לחזור למדרגה, כן, שהיא לפני הזמן. מנקודה זו אפשר לכתוב סיפור חדש של החיים שלי, סיפור חדש לגמרי. זאת אומרת, במוצאי יום הכיפורים אתם צריכים להיות ספר חדש. סיפור חדש נכתב ביום הכיפורים על האדם הזה. לשנות אפילו את מה שכבר היה. פשוט אדם אחר. האדם הראשון מת, קם אדם חדש. ככה זה מקווה, נכון? למה מקווה מתאר? למה מקווה מתאר? שאלתם את עצמכם למה מים מתארים? מה זה נכנס למקווה? מה זה הוקוס פוקוס? קוסמים יש שם בפנים? למה? בגלל שאמרו לנו? בגלל שזה אופנה? למה זה כמו לידה? זה כמעמד.
כי לא
טבענו בחיים לחזרה. כן מאוד. תגידו לי, אתם יכולים לחיות בתוך מים? אי אפשר לחיות. אומרים לנו חכמים, כל מי שנכנס למקווה הוא הולך למות, הוא משוגע. נכון? יישאר כמה דקות שם, כמה כוונות, לא יעלה יותר. נכון? אם הוא נשאר מתחת למים יותר מדי, הלך. זאת אומרת שזה אלמנט שלא שייך לנו. אנחנו אנשים שהולכים על האדמה, לא בתוך המים. אם אתה נכנס לתוך המים, זה בגלל שאתה הולך למות, ולכן כשאתה יוצא מהמים אתה כמו תינוק חדש שנולד. עכשיו נולדת. זה הסגולה, זה הסקר המים. יום הכיפורים הוא מקווה, אותו דבר. מקווה, רק מקווה שאתה לא רואה את המים, כי המים הם רוחניים, אבל כשמגיע השעה, 4:35, אחרי הצהריים, כי הקדמנו את השעון, אתה נכנס לתוך מקווה. כן? באוויר. זהו, נגמר. אתה במקווה. אתה צריך להבין את זה. 26 שעות אתה בתוך מקווה. מקווה רוחני של מים חיים, של שורש ומקור. ולכן עצם הכניסה למציאות של היום הקדוש הזה מאפשרת הולדה חדשה ותאורה. אתה נכנס לשם, אתה יוצא אחר. עברת דרך שם, אתה יוצא אחר. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטותיכם לפני השם תתהרו. אין כאן שום תנאי, אין כאן שום דבר, כי ביום הזה יחפר עליכם. תעשה, איפה שלא תהיה, יש עליך כפרה. אני מוריד שכבות, שכבות של לכלוכים. ידוע מן הספרים הקדושים שטהרה הוא מלשון תהירו. תהירו שהוא בהירות האור. זאת אומרת, רואים יותר ברור. כשאדם, כן, נטהר, אז הוא רואה ברור. לפני זה הוא היה תמה. תמה זה אטום. לא רואים כלום. כן, אתה שופך מים, לא נכנס. חדר אטום. טהרה זה כשאתה הופך להיות שקוף. רואים. והיינו שהגיע למדרגה שהוא אינו יש. אני הולך ברחוב, אני לא יש. זה נקרא טהרה. אדם שמרגיש יש, ישות, לא יכול להיות טהור. תשימו לב, מדרגה חשובה מאוד. כדי להיות טהור צריך ביטול גמור. עוד פעם, מוות, נכנס למים, כמו תינוק שנולד. ואז אני מתקפל כמו תינוק, כן, האישה עוד יותר. והיא פותחת את הפה גם. כדי שהמים ייכנסו לכל מקום, שלא תהיה חציצה. כי חציצה זה לשון חוץ, חיצוניות. כל מה שחיצוני מפריע לי בעולם הזה. צריך להיזהר. כשאדם מגיע למדרגה שאינו יש ודבר בפני עצמו כלל, הוא מרגיש שהוא לא מדרגה בפני עצמו, אז זה נקרא טהרה. מי היה הדוגמה הזאת? משה רבנו. משה רבנו היה הדבר, כן, שהרי היה כעין המן שלא ידעו מהו. כן, משה רבנו לא יודעים מה זה. כמו המן. למה קוראים לו מן? שהיה יורד מהשמיים. כתוב, כי לא ידעו מה הוא. מן זה בארמית, מן. זה כאילו אתה אומר, מה? מה אתה הולך לאכול היום? מה? לא יודע מה זה. אני הולך לאכול, מה? אתה יודע מה זה מה? זה מן. משה רבנו גם הוא מה? אותו דבר. רק תוסיף לו שין. זה משה. מה? שין. ואנחנו מה? עוד מעט נבין מה זה מה? שין. אבל הוא מה? הוא שאלה אחת גדולה שאין עליה תשובה, אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר לאחוז. מה זה הבן אדם הזה? זה מלאך או בן אדם? אני לא מבין. מה לילוד אישה בינינו, אומרים המלאכים כשהוא עולה לקבל את התורה. מי זה? מה זה הדבר הזה? אומר, לא, אל תשימו לב, זה משה רבנו זה. מה זה משה רבנו? איפה הוא בא? הוא נולד מבטן של אישה? איך הוא יכול להגיע למדרגה שלנו? הוא צריך לשרוף אותו. לא שורף. לא עובד כלום. מה זה הבן אדם הזה? באותיות שמו נוסף גם הגימל ווין, שהם ביטוי לאיזון של מי שיש בכוחו לגאול את ישראל. מה שין? השין זה איזון, זה גימל ווין, תמיד. שין זה גימל. למדנו כבר, מי שהיה למד איתנו כבר כמה שנים, שתמיד המדרגה השלישית היא מדרגה של איזון, מדרגה של בניין. כן, שלוש קומות בתיבת נוח, אתם זוכרים? שלוש, אברהם, יצחק, יעקב, משה, הוא הבן השלישי, תורה, נביאים, כתובים, כהנים, לוויים, ישראלים, כן, ניסן, יער, סיוון, מתן תורה בסיוון, הכל שלוש, 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 זה איזון. אברהם, יצחק, יעקב, תפארת. אז יש למשה איזון, חייב שיהיה לו איזון, אבל יש לו גם מה? מה בגמטריה? אדם. ובגמטריה גאולה. גאולה זה מה? זה 45, אותו דבר. אז משה רבנו זה גאולה. גאולה של שין. שין זה גאולה. דרך אגב, השם, כמו שכתבתי לכם אותו פה, מם הי שין, זה שם שמסוגל לרפואה. כן, מי שמסתכל על השם הזה, כן, ומעביר את השם הזה על כל הגוף שלו, איפה שכואב לו, איפה שחסר לו משהו, זה ממלא את החיסרון. זה בא מראשי תיבות, מעולם הוא שמך. זה משה. זה לא כוונות גדולות מאוד של קבלה שאסור לכוון, כתוב את זה בכל הסידורים. אבל כשרוצים לכוון על רפואה, זה השם. מעולם הוא שם אחד, זה טוב לרופאים. אם יש לכם רופא, חולה, תכוונו עליו את השם הזה, מם, היי, שין, ותשימו את השם הזה על המקום שכואב לו. ותגלו שתוך כמה השניות כבר מתחיל הכאב לרדת. כי זה משה, זה גאולה. זה למצוא את האור, להביא אור במקום שחסר. והאיש משה ענב מאוד, כן, הוא לא יש בפני עצמו, הוא מתבטל. ענב מאוד. דרך אגב, איך אתם יודעים עם הלימוד שלכם, עם מי שמלמד אתכם, מלמד אתכם טוב או לא? זה בעיה. כן, זה בעיה, זה בעיה של מי שמלמד, אני מדבר עכשיו על, זה בעיה עצמית, שלי עכשיו, כן? אם אני תופס יותר מדי מקום בלימוד שלי, ואתם מסתכלים יותר עליי מאשר על הלימוד עצמו, זה בעיה. אני צריך להתבטל בלימוד הזה. אתם, זאת אומרת, צריכים לצאת מהלימוד הזה עם מה שיש כאן, לא פה. זה בעיה. לפעמים המרצה יותר חשוב מהשיעור. זה לא טוב. המרצה צריך להיעלם, לא רואים אותו כבר. אנחנו כולנו בתוך השיעור עצמו, כבר לא אצל המרצה. הוא כבר לא בן אדם שהוא מול העיניים שלך. כולם בתוך מציאות אחרת. זה משה רבנו. משה רבנו נותן שיעור, אף אחד לא רואה את משה כבר. משה מתבטל, רואים רק את האור של הקדוש ברוך הוא, את הקדושה. והוא קיים משה, זה לא שהוא קטן, כן? זה 5 מטר. ויש לו גוף. נכון. הטהרה היא ביטול המציאות בפני השם, כמו הגוון הלבן שאינו נכלל בין הצבעים. זה כמו לבן. לבן זה צבע? לא, לבן זה לא צבע. אין דבר כזה צבע לבן. כשאתם אומרים צבע לבן, עשיתם כבר טעות. שורש הצבעים, אין כלום. שורש לכל הצבעים, כי אין בו שום ציור והדברה, כלום, אלא מכיל הוא את כל הצבעים לפני יציאתם מן הכוח אל הפועל, כולל את כולם, כמו דבר השלם לפני ההתחלקות לפרטים. זו אפילו לא הרמוניה, זה לא הרמוניה, כן? אנחנו חושבים שהרמוניה זה הגענו למדרגה הכי גבוהה, כן? יש לו הרמוניה. היום זה יצא עכשיו אתה מגיע להרמוניה. לא, אבל מה זה הרמוניה? לקחת קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, עשית הרמוניה. אני לא מדבר על זה, יום הכיפורים זה לפני הרמוניה. אין הרמוניה, כי אין כלום. זה לפני הגדרות, זה לפני העולם הזה, זה לפני החלקים, זה לפני הכל. זה לא הרמוניה. זו לא אפילו הרמוניה שמחברת חלקים בצורה מאוזנת. למה? כי זו מדרגה שלמעלה ממנה. במקום שהדברים אינם נמצאים עדיין, אלא בכוח. זו מדרגתו של יום הכיפורים, לפני השם, לפני. הרב הדין אבן ישראל, כן? הרב שטנזל, שליטה, גאון, מסביר שהתשובה העליונה אינה מתייחסת רק אל מצבו של האדם היחיד העומד מול עצמו. כן, אנחנו חושבים שתשובה, כן? אני מסתכל עליי ואני אומר, אתה לא כל כך בסדר, כן. מה עשית? כן, עוד פעם, עוד פעם אתה נופל, עוד פעם אתה כאן, נו עד מתי? מספיק כבר. הוא אומר לו, זה הרבה יותר גדול מזה. מול הדברים שעשה או לא עשה, הרבה יותר גדול מזה. אלא מתייחס את התשובה אל מצבו הקיומי של האדם כאדם. בקומת התשובה העליונה, כן, אני מדבר עכשיו על התשובה העליונה ביותר. לא שואלים את האדם האם היה טוב או רע, לא שואלים את זה, אלא, אז מה שואלים אותו? מדוע הוא היה רק אדם? רק אדם. למה היית רק אדם? לא יכולת להיות יותר מזה? מה זה אומר? אנחנו בני אדם, מה אני צריך להיות משהו אחר? אומר הרב, כן. עוד מעט נבין למה. מדוע החטי? כן? ולא התעלה מעבר לזה, כדי להשלים את החיסרון הכללי שנוצר עקב בריאת העולם. אם אתה נשאר רק כמו אדם, אתה לעולם לא תגיע למדרגה הזאת של ההשלמה. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עצם הבריאה זה כבר חיסרון, נכון? זה כבר ניתוק. זה כבר יציאה מהאחדות האלוקית. אז זה כבר חיסרון. אתה חושב שמספיק לך להיות אדם? אתה לא דואג לחיסרון הזה שכל היקום שירד מהמדרגה של האחד? אומר הרב, אנחנו צריכים לדאוג לזה. בוא נראה למה. זה כבר לא קשור לחטאיו הפרטיים כאדם. יש כאן תפיסה ראשונית של חיסרון שנוצר בחלל הפנוי שבין האלוהי והעולם. יש הפרש גדול, ואני צריך להרגיש את החיסרון הזה. החיסרון הכללי הזה הוא בעיית החיים בכלל, לא רק הבעיה שלך הפרטית, אם עשית ככה או עשית ככה. זה נכון שאתה צריך לתקן, אבל אתה צריך ללכת יותר מזה. למה דוחפים את האדם יותר מזה? הוא יגיד, עד פה אני כבר חשבתי שאני בתשובה. עכשיו אתה מוסיף לי, לא צריך להיות אדם, אני לא יודע עוד מה. זה מפחיד. לא, הפוך. כשאתה נוסע מפה, תן לאלת. אז אתה מתכונן ואתה אומר, עוד איזה 5 שעות באוטו, עכשיו קשה, חם וזה. אבל אם אתה צריך לנסוע מפה לטורקיה, אבל ברכב, כשאתה מגיע לאלת, זה עבר לך כמו כלום. למה? כי המרחק בראש שלך הוא יותר רחוק. ככה זה עובד בראש שלנו. כשאתה רוצה להגיע לאדם, אולי אתה תעצור פה באמצע, במדרגה של הקוף. אבל אם אומרים לך, לא, זה לא מספיק פה, אתה צריך להגיע לפה, אז אתה תגיע לפה בקלות. כי אתה בראש שלך כבר הולך הרבה יותר רחוק. מה שאני אומר לכם קיים בכל מיני תחומים. אם אני רוצה למשל, לתת אגרוף, כן, זה דוגמה חיצונית לגמרי, לבן אדם שעומד פה, אם אני מכוון לתת את האגרוף לכאן, הוא אף פעם לא יקבל שום מכה. אני צריך לכוון שהאגרוף הוא שם, והאדם הזה הוא רק באמצע, זה רק עובר דרך. אתם מבינים שהאדם הזה כבר לא נמצא פה עם אגרוף כזה. כך מלמדים כאן, בקראטה, בקרב מגע. אני צריך ללכת הרבה יותר ממה שאני רואה מול האף שלי, הרבה יותר ממה שיש לי מול העיניים. אם לא, אני מסתפק במה שיש כאן וזה לא נגמר. זה קצר מאוד, אתה לא מבין מה קורה כאן. אל תדאגו, לכל יהודי יש את זה באופן טבעי. אנחנו מאוד קיצוניים, אנחנו אף פעם לא הולכים עד לפה. נכון. נכון, נכון. לכן אנחנו אומרים שזו המדרגה של התשובה העליונה. זו תשובה שהיא עליונה גדולה מאוד. יש את התשובה שאנחנו מכירים, יש אותה. אבל יש אנשים שרוצים עוד ועוד 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 וללכת ולהתקדם. לא מספיק להם התשובה הזאת. עוד מעט אנחנו נרים, אתם תראו, אני אתן לכם דוגמה כאן שאתם תבינו בדיוק את העניין הזה. ואז הוא יענה לכם על השאלות. ביום השני למעשה בראשית, הבדיל השם בין מים למים, נכון? ויבדל השם אלוהים בין המים אשר מעל הרקיע לבין המים אשר מתחת לרקיע. בין המים העליונים לבין המים התחתונים. מה קורה שם? המים העליונים שמעל הרקיע נשארו בקרבתו של הקדוש ברוך הוא. זה הזוהר אומר, תשימו לב. לעומתם, המים אשר מתחת לרקיע הרגישו מיד את הריחוק. כן, כי עכשיו הם מתחת לרקיע, הוא זרק אותם החוצה. ומאז, אומר הזוהר הקדוש, הם בוכים אל השם. אתם יודעים מה זה, מה אנחנו עושים בחג? ניסוך המים. למה אנחנו עושים ניסוך המים על המזבח? בגלל שהמים התחתונים בוכים. הם אומרים, גם אנחנו רוצים להיות למעלה. תעלו אותנו! תשימו לדערמית. אנן בעינן למהווה קדם מלכה. כך אומרים המים. מים מדברים. צריך לשמוע, כן? שלמה המלך שומע מים מדברים. גם אנחנו רוצים להיות לפני המלך, אומרים המים. למה יש מים עליונים ואני למטה? הם בוכים. הבכייה הזאת איננה תוצאה של סטייה, של קלקול בבריאה. זוהי בכייה שנובעת מהבריאה עצמה. תיקח את זה על הבריאה. בריאה זה ניתוק. זה לא שהיה קלקול שם. לא, ברגע שיש בריאה, זה העניין של הבריאה. זה חלקים חלקים. כי בריאה באה מלשון בר. בר זה בחוץ. ברה. שהרי הבריאה במהותה היא התחלקות. לכן בוכים המים התחתונים ושואלים, מדוע אנחנו לא בשמיים? עכשיו תראו את הדוגמה האמיתית. כשביטיה, ביתו של פרעו, מצאה את משה התינוק בתיבה, נאמר, והנה נער בוכה. והנה נער בוכה, והנה יש כאן דבר פלא. מה הפלא? היא מבינה מיד וקובעת ללא היסוס, אין לה שום ספק. מה היא אומרת? מילדי העברים זה. זה ילד עברי. למה? הוא בוכה. זה מה שכתוב. איך ידעה זאת? מניין הוודאות שהוא אכן ילד עברי? התשובה שמביא הרב נפלאה. הילד חייב להיות מילדי העברים. למה? משום שהוא בוכה. מה זה אומר? אם הוא בוכה, סימן שהוא יהודי. כי בחייה זו אינה ביטוי של טרגדיה אישית. זוהי טרגדיה בסיסית שנובעת מן ההרגשה שהוא צריך להיות הרבה יותר ממה שהוא עכשיו. אז זאת אומרת, הוא נולד וכבר בוכה בגלל שהוא חסר. מההתחלה הוא כבר חסר. הנשמה של יהודי בוכה תמיד. תמיד היא בוכה. למה? כי העולם כולו בוכה. כל העולם בוכה. מעצם החילוק שבעצם הבריאה. רק בגלל שהייתה בריאה, יש כבר חילוק, יש כבר התרחקות של הדברים. ברגע שיש התרחקות מהשורש, כל מי שכבר בא מהשורש הזה חייב לבכות, הוא בוכה. לכן יהודי תמיד סובל, כי בפנימיות, בתוכן, הוא מרגיש את הריחוק של עצם הבריאה. עם ישראל מייצג את הבכי של העולם, כי הוא נשמתו של העולם. עם ישראל הוא גילוי בעולם הזה שכל מה שמעבר לעולם החומר. זאת אומרת, אנחנו לא פה מגוש חומר של העולם הזה. אנחנו באים מהעולם הבא אל העולם הזה. לכן תמיד בזיכרון יש לנו דבר אחד. מה היה שם? הביא אני חדריו. ולכן אני תמיד סובל, כי חסר לי המדרגה הזאת של הביא אני חדריו. לכן אני תמיד בבכי. זאת אומרת, אני לא מסתפק רק להיות אדם. אני עכשיו צריך לסגור את כל הבריאה כולה, שכל הבריאה כולה תהיה מחוברת לאחד. בלי לעזוב את העולם הזה. שהאחד יתגלה. זאת אומרת, יהודי יסבול עד הסוף, עד שתהיה גאולה שלמה. בגאולה השלמה תהיה השמחה השלמה. למה? כי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יהיה הפער יצטמצם, הכל יהפוך להיות אחדות אחת. אנחנו עד עכשיו תמיד בוכים, תמיד בחיסרון, כי מרגישים אנחנו בפנים את החיסרון, את הפער הזה. ולכן הוא חי תמיד בהרגשת החיסרון הבסיסית, זה יהודי, ותמיד שואף ליותר. זו לא בעיה אישית ופרטית, זוהי המגבלה של העולם כעולם. בגלל שהעולם נברא, הוא ככה, אין מה לעשות. ואת זה מרגיש עם ישראל. משה בוכה כי הוא מרגיש את הכאב, הוא תינוק, אבל הוא בוכה, והיא ביטיה יודעת. מה כתוב שם? והנה נער בוכה ותומר מילדי העברים זה. מאיך הוא יודעת? כי הוא בוכה. הוא בוכה לא בגלל שהוא בוכה, זה סוד, כן? אנחנו לא מדברים עכשיו בגלל שהיא מצאה איזה משהו בגד שדומה לאמא שלו, כן? פה זה סוד. פה אנחנו מדברים על פנימיות. פה אנחנו מדברים על חסידות. ביטיה זה לא ילדה סתם. זה בת של יוד כה. ביטיה. זה הבת של שתי אותיות ראשונות של שם הוויה. היא יודעת מה זה. כשהיא רואה נער בוכה, היא אומרת, כן? היוד כה חסר לו. ואני היודקה, ביטיה, אני הבת של היודקה. זאת אומרת, אני וווקה, אם אני בת של יודקה. אז במילה ביטיה יש כבר את כל השם, זה יודקה וווקה. והיא בוכה בגלל שהוא בוכה. הוא בוכה בגלל שהוא מרגיש את החיסרון. זה מילדי העברים, בטוח. כי הוא מרגיש את הכאב שנובע מן הפער שקיים בין המציאות לבין הקדוש ברוך הוא. זוהי צעקה שאינה פוסקת לעולם ומבקשת לשוב תמיד אל המקור. על כן אמרו חז"ל בפסחים, תשובה קדמה לעולם. למה תשובה קדמה לעולם? זה לא קדימה זמנית, אלא זה מדרגה של סיבתיות. אם היא קדמה לעולם, זאת אומרת שהיא סיבה לכל העולם, שכל העולם נברא רק בשביל זה. זה מה שהיה במחשבה, זה קדם לעולם. לכן כל מה שאני בורא עכשיו זה עם הצבע הזה, זה תשובה. אין עולם בלי תשובה. העולם הזה זה תשובה. כל העולם חוזר בתשובה כל רגע. למה? כי תשובה קדמה לעולם. כי התשובה איננה מתייחסת אך ורק לחוטאים. זאת בעיה וטעות שאנחנו חושבים. מי חוזר בתשובה? מי שחטא. לא נכון. אלא זו תנועה מתמדת של העולם כחלק שנפרד ושואף לחזור. תמיד כל העולם נמצא בתנועה, תמיד. מה זה התנועה הזאת? לאן הוא הולך? תשובה. למה ילד קטן נולד קטן והוא גודל? אתם חושבים זה בגלל האוכל של האמא? הוא גודל בגלל שיש בפנים כוח שאומר לו תגדל, אתה עוד לא מספיק מתקרב, תצא. כמו עשב, אין לך עשב ועשב שאין לו מלאך שאומר לו גדל, גדל, גדל. יש לנו כוח פנימי שדוחף אותנו לגדול. לאן? כדי לחזור. וישראל, שהם פנימיות העולם, מרגיש תמיד את הצורך לשוב, אף על פי שרוב הזמן הוא אפילו אינו מודע לזה. הוא שב בלי להרגיש, הוא חוזר. ככה בנינו את המדינה. חזרנו בלי להבין מה אנחנו עושים כאן. למה? כי יש הרגשה. הגיע הזמן להגיע לכאן. אני בונה משהו. אני לא יודע מה, לאן זה הולך, אין לי כיוון דתי, אין לי כיוון כלום, אבל יש משהו בפנים שדוחף אותי, וזה בעניין של קודש. איש ישראל הוא תמיד קיצוני. למה? כי נשמתו חצובה מן האמת האלוהית, שזה קיצוני. אז לכן הוא תמיד קיצוני. הנשמה שלו היא קיצונית. התשובה היא הרבה יותר מאשר דרגה שצריך להציג בחיים. התשובה היא ממש דרך. ובליקוטי תורה מסביר הרב זסוקל שיש שלוש דרגות בתשובה. תשימו לב. כך אומר בעל התניא. מדרגה ראשונה נקראת סור מרע. והיא כנגד בחינת הנפש באדם. זאת אומרת שאנחנו מקבלים, כן, יונית, יש תשובה למדרגת נפש, אין שום בעיה. זה נוגע למעשים שלנו, התשובה שאנחנו רגילים אליה, תירגעו, אנחנו חוזרים למדרגות רציונליות, בוא נגיד ככה. נפש. השנייה, עשה טוב. זאת אומרת, מדרגה ראשונה אתה בורח מהרע, מדרגה השנייה אתה עושה טוב. זה כבר אקטיבי יותר. והיא כנגד בחינת הרוח. נפש, רוח. השלישית קורא להרב בקש שלום. מה זה בקש שלום? שלמות. זה מדרגה שלישית, זה כבר נשמה. אמרנו מקודם שנשמה זה מחוץ לגוף, תשימו לב. תכף נראה מה קורה כאן. והיא כנגד הנשמה. בחלק הנפש, אנחנו חוזרים מההתחלה, בחלק הנפש מתקן האדם את מעשיו, ותשובתו היא תשובה בסיסית, כפי שמצפלים באדם שנפצע, שצריך לחסום את הפצע ששוטט דם, או לחבר האיבר שנחתך. זה מדרגה של נפש, זה תשובה מקובל. מדרגה שנייה, היא למעלה מקומת המעשים, זה כבר לא במעשה, זה תיקון במחשבה. גם אם תוקנו המעשים, הכל מתוקן, הוא עושה דברים טובים, מתנהג יפה, ילד טוב ירושלים, אתה מסתכל עליו, אומר זה מלאך, עושה רק דברים טובים באופן חיצוני, האדם מתנהג כראוי, אבל עדיין נשאלת השאלה, איפה נמצאות המחשבות שלך? איכן נמצאת אישיותו? במה רוחו האנושית היא אכן רוח אנושית? זו שאלה הרבה יותר תמימית. אני יודע שאתה עושה דברים יפים. זו התשובה של הרוח. תיקון המחשבות ותיקון כיוונן של המחשבות. כמובן שעל תשובה זו מדברים פחות. למה מדברים פחות על תשובה כזאת? כי אי אפשר להצביע. לא יודעים. שהרי לא ניתן להצביע עליה. יותר קל לבחון האם יש חילול שבת או חטא מעשי כלשהו, אבל לקבוע אם האדם הזה הוא אכן במדרגת אדם, זה קשה. אני רואה שהוא עושה מלא דברים, הוא עושה תנועות, הוא עושה פעולות. זאת אומרת שזה מדרגה הרבה יותר פנימית, האדם צריך לחקור כאן, זה לא תשובה ראשונה. תשובה שנייה, יש יותר גבוה מזה? לכאורה לא. אבל יש לנו עוד מדרגה, מדרגה שלישית, אז מה כבר חסר? הרב שטיינזל שליטה מסביר שבקומה זו, בקומה השנייה, עדיין לא בשלישית, בשנייה, הבעיות אינם בדברים המוגדרים של מצוות או עבירות, כי זה הקומה הראשונה הזה. בקומה השנייה יש כאן ביקורת פנימית שקשה להגדיר אותה. ומי שעובד על עצמו בנקודה זו, חייב לחדור עמוק יותר אל רוחו ואל מחשבותיו, שיתכן כי גם במחשבתו החיצונית הכל נראה בסדר, הכל נראה כשורה, אבל במעמקים, בחוויה הפנימית, שם נשמר עדיין הקלקול והעיוות. יש לו עוד מקום שם, הוא אומר לעצמו, אני שומר לעצמי עוד קצת קלקול, זה כיף. זאת אומרת, זה עבודה, עבודה לא פשוט. על מה אנחנו דואגים כולם? על המדרגה הראשונה, נפש. חיללת שבת, אל תחלל שבת. דיברת לשון הרע, תפסיק לדבר. הסתכלת על דברים אסורים, תפסיק להסתכל. וכו' וכו' וכו', כן? זה מדרגה טובה. אבל איפה המחשבה שלך בכל זה? איפה? מי יכול לגלות את המחשבה? אתה יודע, נכון? רק האדם יודע איפה הוא חושב, בפנים. אבל צריך לחשוב בדיוק בדיוק, האם אני נהנה מזה קצת? האם אני שומר לעצמי תמיד איזה קופה סיגריה בתוך הארון, אפילו שהפסקתי לאשר? זה סתם דוגמה, כן? אבל אותו דבר, במחשבה. נהייתי צדיק, אני רוצה להיות צדיק, אבל בראש שמרתי לעצמי במחשבה הפנימית את החוויה הזאת. הדברים חיצוניים אפשר לוותר יותר בקלות, אבל על הנקודה הפנימית צריך לעבוד קשה יותר. תשובה היא בבחינת מה שכתוב בתהילים, ממעמקים קראתיך, היא בפנים. אז מוריי ורבותיי, אני לא יודע מה חסר לנו פה, יש מדרגה שנייה שהיא כבר נראית מאוד גבוהה. המדרגה השלישית מה זה? היא הגבוהה ביותר בתשובה. זאת המדרגה שדיברנו עליה מקודם, מדרגה שלישית. הלוואי עלינו המדרגה הראשונה, נכון? מי שמצליח לעבוד את השנייה זה טוב, מה זה השלישית? המדרגה השלישית זה תיקון הנשמה. אז אני שואל אתכם, אפשר לתקן נשמה? נשמה אמרנו שזה טהור. אז מה זה תיקון נשמה? מה זה המושג הזה פתאום? במשך נתיים אני אומר לכם שהנשמה זה טהור, טהור אלוהי, נשמה שנתת לי, טהורה, טהורה, טהורה. מה זה תיקון נשמה? האומנם? האם הנשמה יכולה לחטוא? הרי הרוח נתמת, הנפש חוטאת, אבל הנשמה? הרב מסביר שאין מדובר כאן על חזרה, כן, על חזרה לתבנית קודמת של הנשמה. הנשמה הייתה ככה טובה, התקלקלה, אני מחזיר אותה למצב הטוב. לא, אלא מדובר כאן על דרגה שהיא מעבר לכל מה שהיה אי פעם. אני לא רוצה שתחזור למה שהיית. אני רוצה שתחזור הרבה יותר גבוה. אתה עובר את המדרגה שלך כאדם. הנשמה היא תאורה. אבל קורה שהנשמה והאדם נפרדים. הנשמה נמצאת במקום אחד, והאדם נמצא במקום אחר. זאת הבעיה של המדרגה השלישית. באותה שעה, התשובה של הנשמה היא השיבה שלה, החזרה שלה אל האדם. זה נקרא תשובה שלישית. להחזיר את הנשמה אל האדם. חיבור וייחוד שכזה מקנה לאדם שלמות כוללת. אז הוא שלם. אל תשכחו, מה הייתה המדרגה השלישית? בקש שלום. שלמות כוללת, שהיא למעלה מהשלמות של כל אחד ואחד משני המרכיבים בנפרד. זה לא זה שלם וזה שלם. עכשיו הגעתי למדרגה של שלמות כוללת, של אחדות כוללת. דרגה זו היא דרגת האדם כפי שעלה במחשבה. זה מה שעלה במחשבה כשברא את העולם. העליונה. אמנם צריך להזכיר כי התפיסה היהודית היא שההבדל בין העולם החומרי והרוחני הוא רק הבדל של צורה, אבל לא הבדל של מהות. מה זה אומר כאן? זה ככה ב... כן, במעבר, צריך להיזהר מאוד. אנשים חושבים שהנשמה שמתגלית בי בעולם שלי היא שונה מהנשמה, מהאור שמתגלה בעת, ומהאור שמתגלה בפלסטיק הזה. כן, הקדוש ברוך הוא, כן, האם האור של הקדוש ברוך הוא זה אותו אור אצלי במשקפיים האלה כאן וכאן? האם כן או לא? החידוש כאן זה שכן, זה אותו אור. יש רק אור אחד, אור של הקדוש ברוך הוא, רק שהגילוי שלו מתגלה פחות כאן בדומם מאשר אצלי, וקצת פחות אצל הצומח וקצת יותר אצל החי. אבל זה אותו אור. אם אני נכנס לתוך העץ, אני חושב שהוא דומם, שהוא עכשיו לא זז, נכון? זה לא נכון. הוא מלא פה במולקולות, מלא באטומים, מלא בחיות, באנרגיה פנימית. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. תיכנס בפנים זה עולם ומלואו, עולם שלם. רק אין לנו כלים אפילו להיכנס בפנים. אתה תראה שיש רווח בין כל אחד ואחד. אתה יכול להסתובב שם, יש גם שיעורים שם. זה קטן, קטן, קטן. אתה לא רואה את זה. זה אלוקות. בעל התניה לא היה מסוגל לישון בסוכה. בגלל זה. איפה שהוא היה נמצא, היה רואה את האור האלוקי, מתגלה בתוך הסוכה, רואה את כל העצים, הכל זז. סוכה חיה. אני לא יכול לישון פה. למה אתה לא יכול לישון? לא בגלל שזה מפריע לי. בגלל שזה כל כך הוויה, כל כך אלוקי, שאין לי מקום לישון פה. אני לא יכול להירדם במקום כזה. אחר כך הבינו שלא יושנים בסוכה. זה לא נכון. חייבים לישון בסוכה. לפי הקבלה, חייבים. זה המדרגה הכי חשובה בסוכות. לישון בסוכה זה המדרגה הכי עליונה בחג הסוכות. תדעו לכם, אני מדבר על הגברים, כן? לא מיד, כן, קצת קר, קצת זה, הופ, נכנסים לבית. איזה ייתוש אחד או שניים, הופ, חוזרים הביתה. אני מצטער, פטור מן המצווה. לא פשוט. לישון בסוכה זה מדרגה. זה מדרגה של ביטול. ביטול לקדוש ברוך הוא, אני בתוך האור המקיף הזה, אני נותן את עצמי, אני הולך לישון. אתה לא הולך לישון בכל מקום, יש אנשים לא יכולים להירדם ליד נהג שהוא נוהג מהר. רוצים לישון, לא יכולים, תמיד מחזיקים ככה, תיזהר, תיזהר, פה, שמאלה, תיזהר, עזור, עזור, לא יכולים לישון. מתי אתה יושן באוטו? כשאתה רגוע. כשמישהו שנוהג לידך, אתה מרגיש חופשי איתו. אתה מרגיש שהוא נוהג כמו שאתה רוצה שינהג. כשאתה יושן בסוכה, אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא נוהג כמו שהוא צריך לנהוג, אתה מרגיש נוח. אתה מרגיש ביטחון, תמשיך להנהיג את העולם, אני מאמין בך, אני יושם, אני יוצא את העיניים, אני עוזב, אני משחרר את עצמי. כאמור, התשובה השלישית היא החזרת הנשמה אל האדם. כל מה שקדם למדרגה הזו היה בגדר של הכנה. אתם שמים לב? מדרגה ראשונה ושנייה זה רק הכנה למדרגה השלישית. לחלות הנשמה, כדי שהנשמה תחול, כן? הרבי מגור זצ"ל, כששאל את תלמידיו, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא? מה אמרו התלמידים? בכל מקום. אמר להם הרבי, זה טעות. הקדוש ברוך הוא נמצא רק במקום שנותנים לו להיכנס. זאת אומרת, למרות שאמרנו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וזה נכון, אבל אצל האדם, במקום שאני נותן לו להיכנס, שם הוא נמצא. אם אני לא נותן לו להיכנס, הוא לא נכנס בכוח. הוא לא ייכנס בכוח. כך לגבי הנשמה הקדושה, אותו דבר. הנשמה בגוף זה כמו הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי שתוכל להתגלות באדם, הוא חייב לפנות למקום. לא כדי שתבוא מבחוץ, אלא כדי שתתגלה מבפנים, כי בפנים. מי שמחפש את עצמו בחוויות חיצוניות משוטט בעולם, מהודו ועד כוש, 7 ו-20 ו-100 מדינה. כל מדינות המלך החשברות הולך לחפש את עצמו. לא ימצא את נשמתו, הוא אף פעם לא ימצא נשמה. את הנשמה מוצאים רק בפנים, במעמקים. בחפירת הבארות שבתוך המציאות של עצמו. זה שיעקב ואברהם, כולם ויצחק, כולם חופרים בארות. בפנים. בפנים אני מוצא את הנשמה, הנשמה היא בפנים. באני, כשכל החיצוניות נזרקת החוצה, כשמסירים את המסכים ואת המסכות, עשו להם עגל מסכה. עגל מסכה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. עשו להם עגל מסכה. עשו להם מסכות, מסכים. לא רואים עכשיו את האור. אז רק כשזורקים את המסכות האלה, כן? מתחדש הקשר בין כל החלקים שנפרדו. הנביא ירמיהו שואל, למה תהיה כגר בארץ? שואל את הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו עושים את הקדוש ברוך הוא כמו גר בארץ? כאילו שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, הוא זר. הוא גר. יש לך חושבים שהקדוש ברוך הוא כוח עליון מנותק מן המציאות של העולם הזה, כאילו היה זר לעולם חס בשלום. חייבים להגיע לתודעה כי השם הוא גם ממלא כל עלמין. ולת אתר פנוי מיני, אין מקום שאין בו. הכוח הזה של קודש הבריחו. התשובה היא הרמת השמיים ולא רק הרמת הארץ. עוד מושג, מושג חדש. עד היום למדנו שאנחנו צריכים להרים את הארץ לשמיים. אבל היום למדנו שגם השמיים זה עדיין לא השמיים המקורים. צריך להעלות אותם למדרגה יותר גבוה. כי הרי העולם בא ממדרגה. ואם אני חוזר, למשל, הקדוש ברוך הוא ברא אותי בעולם הזה. הנשמה שלי הייתה כבר שם. הוא הביא אותה לפה. כשאני חוזר, אני חוזר לשם? אז מה עשיתי? אתם מבינים? אני חייב לחזור למדרגה שהיא הרבה יותר גבוהה מהמדרגה שבה הייתי. אין דבר כזה לחזור לאותו מקום. זה לא יהדות. יהדות זה תמיד יותר. בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, השלישי, עוד יותר גדול, משניהם ביחד. אין דבר כזה לחזור לאותו בניין שכבר היה. כשאתה חוטא, אתה לא חוזר אחרי הכפרה למדרגה שהיית לפני החטא. אין דבר כזה. אתה חוזר למדרגה הרבה יותר גבוהה מהמדרגה שלפני החטא. תשימו לב. עד כדי כך שאם אתה חוזר בתשובה אמיתית, אתה חוזר למדרגה הרבה יותר גדולה. אז מי גרם לך לעשות את זה? החטא. לכן החטא הופך להיות בונוס. לכן מי שחוזר בתשובה מאהבה, אפילו הזדונות שלו נעשות כזכויות. הכל הופך להיות זכות. כי בזכות הנפילה הזאת, עכשיו אתה עלית הרבה יותר גבוה. זה לא אומר שאנחנו צריכים ליפול. בכוונה. כי מי שאומר את זה חז ושלום, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מי שאומר אני אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין דבר כזה. אין יום הכיפורים מחפר. ולא רק הרמת הארץ. התכלית היא לחזור למדרגת ההתחלה אפילו מעבר לה. לתקן לא רק את העבירות אלא גם את המצוות. כן? לא רק תיקון העבירות, תיקון המצוות. תיקון העבירות כולם יודעים. עכשיו אני צריך גם כן לתקן את המצוות שלי. תפיסת התשובה העליונה היא שהרע הופך בסופו של דבר לטוב. ככה כתוב ברמח"ל. הרע הופך לטוב. שלא רק העבירות נמחקות, אלא שהן נהפכות למצוות. העבירה הופכת להיות מצווה. זה תשובה. הפיכה של חושך לאור, של מר למתוק. כן, אמר לי אחד שהיה באומן. אתה מסתכל מאחורה, כן, אתה רואה דרקונים, אתה רואה כל מיני קשקושים על הבשר, כן, כולם יש להם קעקועים. מסתובבים, אתה רואה פתאום מלאך. שני עולמות. אתה רואה את הגב, אתה רואה את האור מלא, ציורים של קעקועים, כל מיני דברים, כל האור מלא. פתאום מסתובב לך, אתה רואה אחד כזה נקי. מאיזה עולם, איך, זה לא עובד, לא עובד ביחד. כן, שבוע שעבר, לפני חודש, לפני שנה הוא היה שם. יש מניין, מניין, שהולך להתפלל שם, של רוצחים, שהיו רוצחים. אנשים שרצחו, מניין. והרב שלהם היה רב המרצחים, הרוצח הגדול, ועכשיו הוא רב, ויש מניין של הרוצחים שם, כולם עכשיו צדיקים. מה קורה, כן? כל הרע הפך לטוב. החושך הפך לאור. אתם זוכרים שלמדנו שזה המדרגה של הישיבה של מלך המשיח, נכון? כשהמשיח יבוא, תהיה לו ישיבה. כולם ירצו להיכנס לישיבה הזאת. מי נכנס לישיבה? יש מבחן. מבחן כניסה לישיבה של מלך המשיח. מה המבחן? נותנים לך דבר מר, אומרים לך, תעשה מזה מתוק. אומרים לך, הנה הוא מת, תעשה אותו חי. עכשיו חושך, אני רוצה שתעשה אור. אתה יודע לעשות את זה? חבוד, יש לך מקום בישיבה. אתה לא יודע לעשות? בחוץ. מה זה הישיבה הזאת? פשוט מאוד ישיבה של עין טובה. כשאתה רואה שהכל חושך, אתה רואה אור. כשאתה רואה שהכל מת, אתה אומר לא נכון, זה חי. כשאתה רואה שהכל מר, אתה אומר לא נכון, זה מתוק. אם אתה לא מסוגל לעשות דבר כזה, אתה מוריד את עם ישראל חס ושלום לחולשה. אתה צריך להגיד לו שהכל הולך ונהיה יותר ויותר טוב. הפיכה של היעדר למציאות. וכל זה ניתן לבצע רק מחוץ לתחום של חוקיות הטבע. אסור להיות סגור בתוך החוקיות של הטבע. כאילו הטבע הוא האלוהים שלי, חז ושלום. אסור. מעבר לגבולות המציאות. במדרגה שהיא לפני השם. זה השיעור. לפני השם. כשאדם עושה מעבר, מעל ומעבר למה שהוא עושה בדרך כלל. כן? אני הולך לישון בלילה. אבל אני לא. לא רוצה לישון. אני רוצה עוד קצת. אז אני שובר את האדם שלי כאדם, ואני קצת נהיה יותר מאדם. נכון? אדם הולך לישון בלילה. אני קצת עובר, מעל. אני עולה. עוד מדרגה. כשאדם עושה את זה, אז הוא מגלה מדרגות שהן למעלה מהחוקיות של העולם. כי גם הוא על המעל. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו דברים שהם גם כן מעל. נכון? לא דומה השונה משנתו 101 פעמים, כן? ל-100. 100 פעמים למדת משנה. 100. 1, 2, 3, 4, אתה יודע הכל. 101, אומר לה, זה כבר אדם אחר. מה זה, עוד פעם אחת מוגמר? כן. משהו אחר. הוא גם חוצה את גבולותיו שלו. אתה חסית את הגבול, הלכת יותר רחוק. הלכת לפנים משורת הדין. אז גם אם עשית שטויות, אז הקב' ברוך הוא הולך איתך גם כן, לפנים משורת הדין. הוא אומר, זה שכולם הולכים לישון בלילה, הוא לא הולך לישון. אז הוא עשה טעות, אז גם אני הקדוש ברוך הוא. כולם, כשהם עושים את הטעות הזאת, אני אומר ככה, אצלו זה לא ככה. למה גם הוא עובר על עצמו, גם אני עובר איתו. וממילא נוגע בתשובה המביאה גאולה לעולם. זאת הגאולה. תשובה זה לא סתם לחזור ולהיות קצת יותר טוב. זה נכון. אבל זה צריך להביא גאולה. אם לא הבאנו גאולה השנה, התשובה שלנו לא טובה. ואין לנו כבר זמן, צריך להביא גאולה השנה בעזרת השם. עכשיו, עכשיו. זאת אומרת שהתשובה שלנו לא צריכה להיות פרווה. התשובה שלנו צריכה להיות תשובה אמיתית. נגמרים הסיפורים עכשיו. ובעזרת השם נזכה ונצליח שבאמת התשובה, כדי לראות שבאמת התפעלה כמו שצריך, היא תביא אכן גאולה אמיתית וממשית וגילוי בקרוב. אמן כן יהיה.